מימי נוראים, הוזמנתי לדבר בפני כל החטיבה כרגיל, והוא היה נוכח. בין הדברים שדיברתי שם על הימים הנוראים ועל יום כיפור, על חשבון הנפש, אמרתי שצהל צריך לעשות לעצמו חשבון הנפש גם כן, מפני שכל עוד שירושלים נתונה בשבי הירדנים, צהל לא מילא את המשימה שלו. המטרה שלנו היא לשחרר את ירושלים מן הכיבוש, מפני שהירדנים אין להם שום זכות, לא בירושלים ולא ביהודה ושומרון, אין להם שום זכות, אף אחד לא נתן להם את זאת. הם לא שלטו פה ולא קיבלו את זה כמתנה מן האומות המאוחדות. אין שום מסמך מן האומות המאוחדות שחוסיין צריך לשלוט בירושלים. כבש את זה במלחמת השחרור, ועבדאללה הסבא שלו כבש את זה, אז הוא צריך להחזיר את זה. כך אמרתי לחיילים. אחר הם הגישו תלונה נגדי לשר הביטחון שאני מסית למלחמה. אמרתי, אני נשארתי בחיים על כל פנים. שואל אותי מוטה גור, מה פתאום דיברת על ירושלים? אמרתי לו, אני אגיד לו את האמת, בשבילי ירושלים זה כל הנשמה שלי. אז הוא אומר, אתה אומר לי בשבילך, גם בשבילי, הוא יליד ירושלים, הוא גר בירושלים, היה גר בשכנות של חותני הנזיר זכר צדיק לברכה. אז
כל זה ב-62.
אמרתי לו, תדע לך שאני הבטחתי את עצמי שבזמן שנלחם בירושלים, נשחרר את ירושלים, שאני אהיה הראשון בכותל המערבי. איך הבטחתי את זה? נשכנסתי הוראות איך להתנהג בזמן שנצטרך ללחם בירושלים, בשאר הערים הקדושות של ארץ ישראל, איך להתנהג במקומות הקדושים, בהר הבית ובכותל. ובין יתר אני כתבתי שם שאסור להשתמש בנשק חם, ולא בנשק חם, אסור להשתמש בנשק כבד, אלא אם תהיה סכנה נשקפת אישית, רק בנשק קל, ואסור, צריכים לשמוע על המקומות הקדושים. אני הייתי מעונה בתוקף תפקידי על המקומות הקדושים. בין היתר הכנסתי להוראות של מבצעים שאני צריך להיות הראשון להיכנס לכותל המערבי. אז הוא עונה לי מיד כשאני אומר לו זאת, אם אתה רוצה להיות הראשון בכותל המערבי, אתה צריך לחיות איתי בשלום. היו לנו הרבה בעיות ככה דתיות על כל פנים. אמרתי לו, למה? אומר, מפני שאני אשחרר את ירושלים, אני אלחם על ירושלים ואני אשחרר את ירושלים. עד היום אני לא יודע, הוא לא יכול להסביר את זה ואני לא יכול להסביר את זה, אבל זה לא רק נאמר בנוכחות הרבה אנשים, אלא זה נכתב ונרשם. אז הוא אומר, אמרת פה, אם ככה נעשה הסכם בינינו שנחיה בשלום. חתמנו הסכם ששנינו נחיה בשלום וששנינו ניכנס ראשונים לכותל המערבי. זה היה בשנת 62. כאשר הגיעה מלחמת ששת הימים, זה היה שלושה ימים לפני התחלת המלחמה, אני נכנס לבונקר של המטכ"ל, ואני מוצא שם את מוטה גור נשען על הקיר, חיוור כסיד, וראיתי שכאילו עולמו חרב עליו. שאלתי, מה קרה לך מוטה? אמר, הוא תמיד היה שמח ופניו מהירים. אז הוא אמר לי, לקחו ממני את המשימה. אמרתי, מה, איזה משימה לקחו ממך? אז הוא אומר, לפי התוכנית של מלחמת ששת הימים, התוכנית של גם מבצעים, הוא היה צריך לצנוח עם החטיבה 55 בלריש כדי לחסום את הכוח המצרי של בלריש. והנה הלכו, ביטלו בכלל את הצניחה, לא יהיו צניחות. נשאר עם החטיבה שלו, גייסו את החטיבה, מגויסת חטיבת מילואים 55, ואין לו שום ג'וב. הוא אומר, כולם יילחמו, איזה פנים יהיה לי כאשר כולם ילחמו ואני יושב בבית בתל? אז אני עניתי לו מיד, מוטה, אתה שכחת את ההסכם שלנו. אז מה, איזה הסכם? מה הסכם? אמרתי לו, אתה לא זוכר כשהיית בחטיבת גולני ושעשינו... אנחנו לא הולכים על ירושלים, ירושלים, איפה אנחנו הולכים על ירושלים, אז אין שום כוונה ללכת על ירושלים. אמרתי לו, אל תגיד לי שאין כוונות, אמנם מצדנו לא היו כוונות, כי אנחנו שלחנו שני אמבסדורים לחוסיין להודיע לו שאם הוא לא יתקיף אותנו והוא לא יצטרף למלחמה עם נאסר, אנחנו מבטיחים לו את שלימות הגבולות שלו. וחשבנו שהוא קיבל את זה. אז הוא אמר לי, ואיפה הוא לא יתכנס למלחמה ולא יש מלחמה בירושלים, ושאני נשארתי ככה באוויר. בינתיים, תוך כדי דיבור, עובר הרמטכ"ל. רבין הוא כבר היה אז במצב מרומם, כי זה היה כבר אחרי החלטת ממשלה סודית שצריכים לצאת למלחמה. אז הוא אומר למוטה, מה אתה מצטער, אל תצטער, נמצא לך איזה ג'וב. כך אמר לו הרמטכ"ל בנוכחותי, שמעת את זה, נמצא לך איזה ג'וב. זה מה שהיה בבונקר. כעת ביום השני למלחמה, ראיתו ביום הראשון של המלחמה, כיוון שעדיין ברור היה שלא הולכים על ירושלים, וקום כוח לא עולה, שירו איזה כוח רזרבי ככה, אבל לא כוח עיקרי של, 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 של התקפה. אז אני אמרתי, אני לא יושב בבית, לא יושב במשרד, במתכ"ל יושב, זה לא בשבילי. כולם יוצאים למלחמה בבוקר, בזמן החזת המלחמה, ממש בזמן שנתן הרמטכ"ל נתן פקודה לחיל האוויר להתרומם ולהתקיף. הייתי בבונקר ונתתי לכל אחד תפילות עם חתימה שלי בשם השם, תעשו ותצליחו. נתתי לרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, לכל התגדי, לכל חברי המטה שלו, לכולם נתתי, לכולם. עד היום הם מחזיקים את זה בכיס. כשאתה תמצא את מוטה הוד, מוטי הוד, ותשאל את זה, מה יש לך בכיס, אז יוציא לך את הרשיון תיסה, וגם את התפילה שלי, את של, הברכה שלי, את תפילה לפני יציאה לקרב. אז אחרי כן שידרתי נאום לאומה, זאת אומרת לצבא, שאמרתי להם אז את מה שהכהן המשוח המלחמה, התפסתי את זה גם כן, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על ידיכם, על ירח לבבכם, על תירוב, על תחזוב, על תרסו מפניהם, השם הלוקחם עליכם, לכם, 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 מביך, משיע אתכם. ואז, אחרי שגמרתי את השידור, אמרתי, מה אני אשב במטכ"ל פה? גמרנו את כל ההכנות, היו לנו זמן, היה לנו זמן לעשות תחנות, הכל עם יקפים, לא יכול לשבת כאשר כל הצבא מתקדם לגבולות. נסעתי לעזה, לחזית של עזה. שם הייתה חטיבה 11 שהייתה צריכה לחצות את הקווים ולהתקיף את עזה, את המוצבים. שם היה מוצב אל מנטור. זה היה המוצב הקשה ביותר לפצח אותו. אז אני באתי לשם, שם היה מפקד החטיבה הידיד שלי, אמרתי לו, צביקה, אני מצטרף אליך כשאם אתם עוברים את הקווים. אז הוא אומר, מה, זה קווים? צריכים אישור של הרמטכ"ל? מה זה? אמרתי לו, לא ייתן אישור. אמרתי לו, אל תספר לרמטכ"ל, אני נותן לך כיסוי. שאני נותן לך, אני בעל הדרגה הגבוהה ביותר, הייתי אלוף, הוא היה אלוף משנה. אז אמרת, אני נותן לך כיסוי, פקודה, אתה צריך לקחת אותי, להושיב אותי על הקומנדקה הראשון, הפלוגה שחוצה את הקווים, שהיא מתקדמת, אז אני יושב ליד הנהג, בקומנדקה הראשון עם המנפי, ואני עובר. אם אתה מכריח אותי, אין לי ברירה, מוכרח לצאת לך את זה, מה אני יכול לעשות? בקיצור, מה קרה? ישבתי על הקומנדקר והיה לי ספר תורה והיה לי את השופר הגדול, היה לי פעם שופר גדול מאוד שלא תקעתי בו בהר הבית ולא בסיני, הוא נשרף שם. אז אני אספר לך, פעם בשנת 56 לפני מלחמת קדש, חצי שנה לפני מקדש, בא אליי יהודי שעושה שופרות פה בתל אביב ומביא לי שופר גדול של כמעט מטר. מה אתה אומר, הוציא את זה מסמרטוטים? אז הוא אומר, אני חלמתי חלום שאני צריך לנסוע לטורקיה, שם מוכרים את השופרות, קרני העיר, שם יש, ולקנות את הקרן הגדולה ביותר, ולהכין אותה לשופר, לתת לי את זה, שאני אתקע עם זה על הר סיני. אמרת, אולי שמעת, אולי אמרו לך על הר הבית, או על הר המוריה. זאת אומרת, אני לא יודע מה, שאני יהודי פשוט, לא יודע את השמות שאתה אומר לי, אני זוכר הר סיני, כך אמרתי, טוב, מה אני אשור לעשות? אמרת לה, אני לא לוקח בחינם. הלכתי ושילמתי לו בעד השופר הזה, והוא קיבל את זה, החזקתי את השופר לדעת מה יקרה היום. כאשר פרצה מלחמת קדש, עליתי עם השופר הזה על הר סיני ותקעתי, קיימתי את מה שהוא חלם, תקעתי עם השופר הזה על הר סיני, אז אפילו הקליטו את זה, זאת אומרת, שידרו את התקיעות שלי בכל הארץ. כשפרצה מלחמת ששת הימים, לא זזתי בלי השופר, בלי הספר התורה שלי, בלי ספר התורה שעברה את כל המלחמות. לקחתי ספר תורה קטן עם השופר, לקחתי את זה. כשבאתי לשם, התיישבתי על הקומנדקר, ספר תורה ביד ואת השופר ביד שנייה, אנחנו עוברים את הקווים, התקרבנו איזה 50 מטר אל מונטר, אף גזה נוראה, ונפל הגז, איזה רסיסים על הקומנדקר, וכל אנשי הקומנדקר נפצעו, חוץ ממני. אני ישבתי, הנהג אפילו שישב על ידי, אני ישבתי על יד הנהג, קיבל רסיס בתוך הגרון, התחיל לזול דם, הלכתי, הוצאתי מיד, מתפחד, וקשרתי לו את הגרון, שלא יאבד את הדם. וכולנו קפצנו, לא יכולים לקפוץ. אני סחבתי את הנהג, אני קפצתי עם הקומנדקה על השדה, וסחבתי את הנהג למטה, וקשרתי לו עד תוך כדי שניות. באו אמבולנסים, שניים או שלושה אמבולנסים, אספו את כל הפצועים ואמרו, אמרתי, אם מקום שלי, אני לא פצוע, אני יכול להישאר פה עד אשר אוכל לצאת מפה. הלכו והשאירו אותי בשדה יחידי. ומה קרה? השופר שלי, הקומנדקר עלה באש. השופר עלה באש יחד מהקומנדקר, והכובע שלי, איבדתי גם כן נשרף שם, נשארתי בלי כובע, אבל לספר התורה אמרתי, החזקתי על יד הלב, לא, לספר התורה. ירדתי לשדה, קפצתי לשדה, השדה היה מצד אחד שדה של תבואה, כבר ביבה, שכבר הגיע הזמן לקצור אותה, ומצד ימין היה שדה קוצים. אמרתי, או שאני אשרף, או שיהרגו אותי, מישהו מה שיקרה פה. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיחזיר את הזמן, שישוע בן נון אמר, זה כשמש בגבעון דום, יראה מלא שישקיע את השמש בצהריים כדי שאוכל לצאת מפה בחסות החשיכה. אי אפשר, כל הזמן אם ראו אותי כנראה, אז ירו פוספורים, שרשרות פוספורים, הלכתי וחפה. מישהו מן הפצועים זרק לי את הכובע פלדה שלו. כאשר עלו אותו על הקומנדקר, ראו שאני בלי כובע, זרק לי את הכובע פלדה, אז אני חפרתי עם הכובע פלדה באדמה, שמתי את הראש והספר תורה מלמטה, אמרתי, אם אני אגיע לעולם הבא, אז אני לפחות מגיע לעולם הבא עם הספר תורה בידי, אז מה הפחד פה? בסופו של דבר לא חשוב, אני יצאתי בלילה, כשחשכה, השמש שקעה, כבר היה חשכה, יצאתי בחוץ, מתברר שהם חשבו שאני כבר נהנה בחיים, הקיף אותי והתחילו לנשק אותי, נסעתי לפיקוד לברר מה קורה בירושלים. אמרו לי שנאסר התקיף את ארמון הנציב, לא נאסר, אני אומר, זה חוסיין התקיף את ארמון הנציב ויש מלחמה בירושלים. אמרו לי גם כן שמוטה גור בדרך לירושלים. אמרתי, הנה מתחיל להתבצע ההבטחה, החלום שלנו ביחס לשחרור ירושלים על דמות הגור. הלכתי, לקחתי את האוטו הנהג ועליתי לירושלים.
שופר חדש?
לא היה לי שופר עוד, לא היה, עוד מה תראה, לקחתי את השופר. זה היה ביום השני, למדתי שם, ולמוחרת עדיין היו קרבות שם איפה זה נקרא, ליד נשאר ג'רח, היה קרבות שמה. ובבוקר דיברתי עם מוטה, ואמר לי, זה עבודה קשה מאוד עדיין. אז אני בבוקר, לא יודע מה שמשך אותי שוב לעזה, חזרתי לעזה ויריתי, מוטה מוכרח, למה נסעתי לעזה, למה משך אותי לעזה? מפני שכתוב בגמרא ששמשון הגיבור, כאשר נקרו הפלישתים את העיניים שלו, ואחרים כשעשו לו, רצה שהוא ישחק בתיאטרון שם, בלבני הפלישתים, אז הוא נשען על שני, לפת את שני העמודים, ואמר, אני רוצה לנקום נקמת עין אחת. שואלים חזל, מה עם הנקמה של העין השנייה שנקרו אותו? אז אומרים, בגמרא כתוב שזה לעתיד לבוא, המלך המשיח לנקום את העין. אמרתי, אני הולך לנקום את הנקמה של העין השנייה של שמשון. רצתי שם ובאתי לפלוגת מרגמות, ואני יריתי עם פלוגת המרגמות שם, יריתי, חזרתי לירושלים. כשחזרתי לירושלים, זה היה כבר ביום השלישי, אז אני מדבר, אז מוטה כבר היה במוזיאון רוקפלר. נסעתי למוזיאון רוקפלר, ואני מוצא את מוטה הגור עם המטה שלו בתוך המוזיאון, והוא מספר לי סיפור כזה, שהיו שם הרבה שבויים שרקחנו בשבי, אפילו את נציג ירדן בוועדת שביתת הנשק, איזה רב סרן אחד, אנחנו ישבנו איתו תמיד, אני הכרתי אותו בגלל שהיו לי עניינים עם הידיים שחציתי את הקווים לאסוף את החללים. אז אמרתי שיכבדו אותו, שהוא אדם טוב, הוא ישב על הארץ, ירדנו כבר, הלכתי והוציאת אותו משם, אמרתי שתשיב אותו באיזה חדר מכובד, כי הוא עזר לנו דווקא הרבה מאוד בהוצאת החללים מעבר לקווים. אומר למוטה, סיפר לי שהממשלה החליטה לא לכבוש את ירושלים, להקיף אותה מכל הצדדים, ולשאר כך מפחדים מפני העולם הנוצרי והמוסלמי. לא רוצים להתחיל, ולכן החליטה הממשלה לא לעלות על העיר. אמרתי לו, מה השתגעו, מה קרה להם? התחלתי להשפיע על מוטה, לפתות אותו שיפר את ההוראה, ואמרת, אתה יכול להשתלט על העיר? אומר, כן, יש לי הכוחות, אני יכול להשתלט בלבד על העיר, לא צריך שום עזרה מאחרים. אמרתי לו, תלך, הרי אתה תזכה פה בהילת ניצחון היסטורית שלא הייתה לעולם, ואתה כעת הולך לפספס הזדמנות כזאת שזכרתה בדרך שלך ללכת לשחרר את ירושלים, לשחרר את הר הבית, לשחרר את הכותל המערבי. מה זה קרה איתה? הוא אמר, בשום פנים ואופן לא, הוא לא יפיר. אמרתי לו, מה אתה מפחד בית סוהר? אני אתן לך חתימה, אני כותב לך מכתב שאני נתתי לך פקודה, ידעתי שיש פקודה אחרת של הממשלה, אני נתתי לך פקודה לכבוש את ירושלים, ואני אחראי על כך, אני אלך לביצוע, ירגו אותי, ירגו אותי, יסרו אותי, יסרו אותי, מה אכפת לך? דבר אל הקיר, לא עזר שום דבר. שעות ישבתי, דיברתי, לא מזכיר את זה בספר שלו, את כל השיחות שלו, לא את כל, אבל דיברתי את זה הרבה זמן. לא, אם ככה, אז הוא אמר לי, יש לך רק עצה אחת, להשפיע על הממשלה, אם יש לך איזה גישה על הממשלה, להשפיע על הממשלה שישנו את ההוראה, שיאפשרו לנו להיכנס לעיר. אמרתי, אם ככה אני צריך כבר לצאת מפה, משם יצאתי מזה עם רוקפלר, והתחלתי למצוא איזה השפעות, ואני דיברתי עם משך חיים שפירה ואמרתי לו, זה שערויה. הוא אומר, גם בגין היה, והוא לא התנגד ביחס להוראה הזאת שלא לבוש את ירושלים. אמרתי לו, אתה יודע מה זה ירושלים? מה זה? זה על נשמה שלנו. אתם הולכים להסגיר כעת, לא, אנחנו יכולים להשיג את קודש הקודשים מחדש. זה תפס את ליבו, היה יהודי עם לב בכל זאת. אחרי כן, עוד לא הייתי בטוח בזה, אז אני התקשרתי, במקרה תפסתי אותו, את ינקלה הרצוג, יעקב הרצוג, זכרונו לברכה. הייתה לה השפעה גדולה על אשכול, גם על בן גוריון. התחשבו מאוד עם דעתו, ואמרתי לו דברים קשים מאוד. אז הוא אומר, הוא רץ מיד לאשכול כדי להגיד לו את מה שאמרתי. ואושרי הגדול, כנראה שזה השפיע. אולי זה בן קריו עושים את זה בלמוחד. בבוקר, בשעה 7 בבוקר, התכנסה הממשלה והחליטה לשנות את ההוראה ולאפשר את שחרור ירושלים. ואז אני באתי לשם, ואז התחילה כל הריצה לשער האריות. אני, כן, באותו בוקר, אחרי שבשעה 7 שהודיעו לי שהולכים כבר לירושלים שיש אישור, אמרתי, איפה אני אלך בלי שופר? רצתי לבית של חותני, הנזיר, רב דוד, זכר צדיק לברכה, היה לו בית כנסת בבית, והוא נדר נדר שלא יעזוב את הבית כל זמן שהכותל לא יהיה חופשי. מאז הבריטים שסגרו, זאת אומרת מלחמת השחרור, שהכותל נסגר, אז הוא נדר, לא יצא מהבית, כל עוד שלא יוכל ללכת להתפלל ליד הכותל המערבי. עליתי אליו הביתה לפנות, זה היה בשעה 4 לפנות בוקר, ואמרתי לו, דבר אלוקים לי אליך. הוא אומר, מה? אמרתי לו, אנחנו הולכים לשחרר את הכותל המערבי. התחיל לבכות, איזו התרגשות הייתה, אמרתי לו, אני צריך את השופר. בבית הכנסת יש לו שופר, הוא היה מתפלל, כל יום היה לו מניין בבית, והיה מתפלל, עם אותה חולה בשלט. על הכיסא, מכיסא, על השולחן, השופר היה חבוי למעלה, על איזה ארון. נתן לי את השופר, יש לי כבר את השופר, יש לי את הספר תורה. כובע קניתי מיד שם, בפיקוד, הלך לפיקוד הדרום, קניתי כובע, נתנו 10 לירות, נתנו לי כובע, היה לי כבר הכל חזרה, החזירו לי את העבידה שלי. זהו השופר שתקעתי כל הזמן במלחמת ששת הימים. ולכן ככה, אני התחלתי לרוץ יחד עם הצנחנים בשביל העולה לשער האריות. הדרך הייתה מופגזת, ירו מן החומות, כל הזמן אש מן החומות. והפלוגות של הצנחנים היו צמודות לקירות, שני הצדדים בקיר הלכו כדי שלא להיפגע. ואני לא סבלתי את זה, אני אוהב ללכת באמצע הדרך. רצתי עם הספר תורה, תוקע בשופר, ראיתי כבר את שער האריות בפניי, תוקע בשופר באמצע.
האוטובוס השרוף היה שם.
האוטובוס השרוף היה ליד השער, אני מדבר עוד לפני השער. ממש ליד השער לצד ימין, האוטובוס בער התחיל לבוא, ונוסף על כך, טנק שלנו נתקע בשער, אי אפשר היה לעבור. אבל זה, אני מדייק עוד לפני זה, כשהתחלתי לעלות על השביל הזה לכיוון שער האריות, אז המגד שולח אליי, אני שומע את המגד צועק, הרב גורן, תבוא פה, יארגו אותך באמצע, תבוא ליד הקיר. אמרתי לו, אני לא הולך ליד הקיר, אני הולך באמצע. הלך, שלח את המפה שלו, להודיע לי בפקודה, שעליי לעזוב את הדרך האמצעית ולבוא להצטרף אליהם. אמרתי לו, תגיד לו למגד שאני פה בעל הדרגה הגבוהה ביותר והוא לא ייתן לי פקודות. אז אני שומע צועק, תדביקו אותו לקיר, תדביקו אותו לקיר, הם יכולים להדביק אותי לקיר. אז לא הדביקו, אז אני המשכתי לרוץ ולתקוע בשופר ולהתפלל צעקות בשם השם, תעשו ותצליחו, עד שהגעתי לשער האריות. ובכן, לא הדביק אותי, ואני הגעתי עד שער האריות, ושם ראיתי את הטנק שהוא תקוע באמצע, לא זז, קפצתי על הטנק, וירדתי, ואני נמצא כבר ליד שער השבטים, בתוך העיר עתיקה, ורץ לכיוון הר הבית. ואני מתחיל, ירו כל הזמן, והכוחות זזים ורצים, ונורא ביום, ואני תוקע בשופר, ואני מתפלל, ואני צועק בשם השם תעשו ותצליחו, כל מיני תפילות שעלו אז בשפתיי, במוחי, לבצע אותם, בתוך טרנס. אני אגיד לך את האמת, אני לא הרגשתי אז שאני הולך בכלל על האדמה. אז כאילו שאני מרחב באוויר. הייתי כל כך שקוע בתוך החזון, בתוך המשימה הזאת, הקדושה ההיסטורית, שאני לא... שלא, אגב, אנשים אחרים אמרו לזה, אמר לי צ'יץ' למשל, שהוא ראה אותי, ראה שאני בכלל לא בעולם הזה, אני לא נמצא על הקרקע. רצתי שלושה ימים, שלושה לילות וישנתי, ורצתי כמו איילה, רצתי בתוקע בשופר כל הזמן בלי סוף. היה לי מן השמיים, ככה עזרו לי בעניין זה, שכל התקיעות וכל התפילות הוקלטו. איך זה קרה? כשאני נסעתי בירושלים, מירושלים לכיוון מוזיאום רוקפלר, באותו יום בבוקר, ומרוקפלר כבר הלכתי רגלי כל הזמן, השארתי את המכונה בחצר ברוקפלר, והלכתי רגלי, רצתי רגלי עם כל הכוחות שלי. אז עצר אותי טרמפיסט ששמו יוסי רונן, הוא היום מנהל הטלוויזיה החינוכית. הוא היה חייל בגלי צהל ולקח איתו מקלט. אז הוא אומר, אתה רץ לעיר עתיקה? אמרת לו, ודאי שאני, אז מה, אני יכול להצטרף? אמרת, תצטרף. יוסי רונן לא עזב אותי, נדבק אליי במשך כל הזמן והקליט כל דבר מה שעשיתי, כל מילה. ותפללתי גם כשהגעתי להר הבית, אז מוטה גור כבר היה שם בהר הבית עם החיילים, ואני תוקע בשופרות ואמרתי להם, תשאירו, תגידו, תשאירו התקווה. לא רצו לשיר התקווה, התחילו, פתאום פרצו בשירת ירושלים של זהב. אני לא הכרתי את השיר, השיר יצא לא מזמן. לא שרו שם את התקווה, אז אני לקחתי, הכנתי מנשר, מנשר כתוב וחתום לעולם כולו בזמן. זה הכנתי ימים לפני זה.
לפני הכותל.
לפני הכותל, הרבה זמן, הכנתי משאר שאם נשחרר את ירושלים, את הכותל, אני אקריא אותו. יש לי אותו, אגב, מודפס. ועל מה שאני פונה, זה היום שכיווינו לו, זכינו שיקרה, ושחררנו את העיר האלוהים, את הבית וזה, ואני מבטיח לעולם כולו שכל המקומות הקדושים יהיו פתוחים לעולם כולו, ושלא יפחדו מפני שום דבר, זה יגיע הגאולה לכל העמי תבל שם. כל מיני דברים, אמרתי שם, הקראתי את ה... נשאר זה, ובאמצע אני אומר, מה אני עושה פה בבית? אני מוכרח לרוץ לכותל. מה זה פה? רצתי לכותל מהבית.
איך ידעתם את הדרך?
מה?
איך ידעתם את הדרך?
לא ידענו את הדרך, אלא ערבי היה שם קודם ואמר לצנחן אחד את הדרך לכותל. הצנחן הזה הצטרף אליי, היינו שלושה אנשים או ארבע. הנהג שלי היה מנחם הכהן, הוא שימש כל המלחמה הכישלי שלי, לא עזב אותי לרגע אחד, לא עזב אותי, אז הוא יצטרף גם פה. ולקחנו צנחן אחד, קצין צעיר, שהוא לבא אותנו. ירדנו, יצאנו משער המוגרב שם שירדו למטה.
איפה שעזרת נשים היום?
מה? שעזרת נשים, ירדו שהיו המדרגות, ירדנו מהמדרגות ואמרו לי, תרד אתה קודם. אמרתי, אני מגיע לך לרדת קודם. ירדנו לכותל המערבי.
עוד ירו שם?
מכל הצדדים, עוד מעט מספר לך. אחרי כן היה סגן אלוף, מפקד גדוד, שעבר ונשקנו והתברכנו, אחרי שעה החזיר אותו פצוע על אלונקה, פצוע קשה. ירו מכל הצדדים, אבל מה הרפשים מהגיריות, זה לא משנה. ירדתי למטה, אני אגיד לך את האמת, ראיתי שמשק כנפי השכינה על הכל. זה היה יום כל כך בהיר, מעולם לא ראיתי אור כל כך חזק כמו שראיתי עד על הכותל המערבי. אור כזה מבריק שזה לא יומן. ירדתי למטה יחד עם, 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 עם שלושת אלה, והתחלתי להתפלל, להגיד, זה היה יום רבי, התחלתי את הטילים של יום רבי, ואת עוד לא היו אנשים חוץ מאיתנו, ואני בא ערבי מבפנים, מתחת המנהרה, ומוציא לי כוס מים עם כיסא לשבת. אמרתי לו, לא יושב פה, אתה ברוך מנון. את הכוס מים לקחתי ושתיתי קצת מים, ואני רואה על הכותל, הכרתי את הכותל, הייתי רגיל להתפלל כל שבת וכל ערב ראש חודש על יד הכותל. עם כיפור קטן, הייתי אומר, לפני, בתקופת המנדט, אני רואה שהלכו והדביקו שם, קבעו שלט בערבית ובאנגלית, אל בורק. זה היה הסוס של כנראה של מוחמד, מה שאמרו, שהוא עלה לשמיים, אל בורק. אמרתי, מה זה אל בורק? הלכתי, ביקשתי מן הנהג שלי את האוזי, הוא ליווה אותי עם אוזי כל הזמן. הלכתי עם הקט של האוזי, התחלתי להקות על השלט עד ששברתי את השלט, את השלט. אחרי כן, לא, הוא עוד לא היה, הוא נשאר, הוא היה צריך להרגין, היה עוד מאוד קרבות. תוך הזמן שאנחנו נמצאים למטה, אז אני רואה את סטמפלה, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, עולה בצד השני של הר הבית. מצד הר הבית, דרך המחכמה, עולה על הכותל מבחוץ, זאת אומרת מצד הר הבית, ותולה את הדגל שם, כשאני הייתי שם למטה.
הוא היה
אז מ"פ של 55, היה. הוא הסגנו, אגב היה סגן, הסמח"ט הוא היה, כן. הוא היה סמח"ט של מוטה, כן. אז הוא עלה שם ותלה את הדגל עם עוד מ"פ אחד. בינתיים התחילו כבר להגיע. המון חיילים ירדו מלמטה, השער היה פתוח, היו מדרגות, אז כולם התחילו, גמרו את הטקס שלהם שם בהר הבית וירדו למטה. ואז כשראיתי שכבר יש קהל, אז התחלתי בתפילה שלי, תקיעות השופר, ראש כל ערכתי תפילת הזכרה לחללים, תחיות נוראות בזמן שערכתי את התפילה. כשאומרים שצנחנים בחו ליד הכותל, זה היה בזמן שהתחלתי את התפילה על, 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 על החיילים, על החברים שלהם שנפלו במלחמה, ואמרתי קדיש. הקדיש היה בוקע שחקים. בחו, כולם בחו, בחו, בחו.
אני יורד ברגע זה, ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.
נחם ציון ובונה ירושלים.
עת נערוך הזכרה לזכר חללי צה"ל שנפלו במערכה הזאת נגד כל אויבי ישראל. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצאנו מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים, גיבורים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל שנפלו במערכה הזאת נגד אויבי ישראל, ושנפלו על קדושת השם, העם והארץ, בשחרור בית המקדש, הר הבית, הכותל המערבי וירושלים עיר האלוהים. בגן עדן תהיה מנוחתם. לכן בעל הרחמים יזכירן בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נפלתם, וינוחו בשלום במשכבם, ויעמדו לגורלם לתשע ימים, ונאמר אמן. לשנה הזאת בירושלים הבנויה, בירושלים העתיקה.
אחרי שחיכיתי ואמרתי תהילים, אמרתי לנהג שלי שילך להביא את הנזיר לכותל, מפני שהוא נדר נדר שלא יצא מהבית, כתו יכול לצאת מהבית, שיצא ואגיד הכותל פנוי. שלחתי אותו עם הג'יפ ברוקוולר, היה עמד ג'יפ עם תולר, היה שם ג'יפ שלי שתחת פיקודי. תביא אותו, ואמרתי לו, אם ככה, אם אתה כבר הולך לנזיר, כיוון שהרב יהודה קוק, הרב קוק, גר לא רחוק ממנו, ואז תביא אותו גם כן לכותל. נסע הנהג לשם, לקח הרבה זמן, ואני חיכיתי לו בינתיים, אמרתי תילים, כל מיני סדרים, החיילים, אמרתי, ערכתי את התפילה, עד שבסוף, ירו עליהם בדרך גם כן, כשהם נסעו עם הג'יפ, עד שהביאו אותם לכותל, והנזיר, לא, זה היה עוד לפני הצהריים, זה היה בערך שעה 11 וחצי. שעה 11 וחצי הם הגיעו, גם כאן הכל שניהם, האזרחים היחידים.
זה היה לחימה תוך כדי אותו זמן.
היה לחימה, ירו עליהם בדרך, ירו עליהם, כן? אבל אחותי לא פחד, הרי הוא אף פעם לא עזב את הבית שלו, הקומה, במלחמת השחרור נכנסו פגזים שרפנלים לתוך הבית, נתקעו בספרים, יש לו עדיין האחורים בספרים. הוא לא עזב את הר, לא ירד למטה, לא ירד לשום מקלט, שום דבר. אז הגיעו לשם, והוא נצמד לכותל, עד כדי כך שמוטה גור היה שכן של חותני בירושלים. אז הוא אומר שהוא אחרי כן ירד לכותל, ראה אותו, הוא חשב שזה אבן. הוא לא ידע שזה בן אדם. בלי להזיז עבר, ישב נצמד שעות לכותל. לא יודע מה שעשה שם עם הפנים לכותל, ולא ראו שום דבר, כאילו שאחד אחד אבן.
רב צבי יהודה גם היה שם?
רב צבי יהודה גם היה, כי זה כבר דיבר וכבר, הביאו את שניהם ביחד, כן? כשהגיע היה בערך רבע לשתים עשרה, אמרתי צריכים להתפלל, אני לא ראיתי את השעון. אמרתי להתפלל תפילה ראשונה, תפילת מנחה, עם הלל ונחם, אמרתי נחם של תשבו, אבל שיניתי את הנחם, במקום העיר הדויה והבילה והבזויה, אמרת העיר השמיכה והמכובדת והיקרה, הפכתי את הנחם של צביודי, הסתכל עליי, אמר, מה הוא אומר? היה פלא בנהב. הנה התחלתי להגיד אשרי, היה כבר כותל מלא עם חיילים, ושני אזרחים אלה היו שני אזרחים היחידים. והנה אני מסתכל, אמרתי, מה זה? צריכים לראות אם כבר הגיע זמן מנחה, אני רואה שזה רבע לשתים עשרה. עוד לא הגיע זמן מנחה, אמרתי, אם ככה, נמשיך הלאה את הטילים, להגיד טילים, אמרנו טילים, אמרנו עוד פעם, קראתי את המשאר שלי, את כל המשאר, כבר היה לי זמן, קראתי את המשאר שלי לכל העולם כולו, והקליטו, כבר באו עיתונאים ומקליטים מכל העולם כולו, ירדו, נתנו להם אפשרות לרדת, אז הם כבר הקליטו את כל. הגיע זמן מנחה, הגיע זמן מנחה, אז אני עברתי לפני התיבה, תפילה, איפה היה לי כוח לזעקות כאלה, אני לא יודע. ואמרתי את הנחם בתוך ה-18, ואמרתי, התחלתי בהלל, הלל עם שם ומלכות, עם שם ומלכות, לפני התפילה, לפני אשכה אמרתי שחיינו, בירכתי, שחיינו מוקלט, שחיינו, קימנו וגיענו לזמן הזה.
תודה רבה לכבוד הרב גורן. אחינו לראות את ירושלים נזכה עם הרב, שהרב יהיה גם הראשון שיכנס לבית המקדש הבנוי. בעזרת השם, אנחנו מוכנים לחתום עם הרב עכשיו.
כן, אבל מי יבטיח את זה? הוא יבטיח לי שאין פה מי שיבטיח את זאת. כי
אולי הרב יבטיח.
בינתיים יש לנו עוד משימות אחרות לעשות. בית המקדש, לבנות זה אחת המשימות מבחינת ההלכה הקשות ביותר. גם מבחינה טופוגרפית ופוליטית זה קשה, אבל גם מבחינת ההלכה זה קשה מאוד. אם לא יבוא נביא, אני לא מאמין שאפשר לבנות בית המקדש. בנוסף הכל לדעת הרבה פוסקים, בית המקדש לעתיד לבוא ירד מן השמיים, לדעת רש"י והתוספות וכל חכמי אשכנז, כמעט כל חכמי צרפת סוברים שבית המקדש העתיד לבוא השלישי ירד מן השמיים משוכלל, כמו שרש"י כותב, וכפי שכתוב, מקדש השם קונו ידיך. אז אני מחכה בעזרת השם, כשם שזכינו לניסים ונפלאות לשחרורה של ירושלים ובניינה שהולכת ונבנית, אי אפשר להכחיש את זאת, ככה נזכה בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא כל יכול לנקות את השטח בדרכים שלו, את הר הבית, ולשלוח לנו את משיחו שיבוא ושיתגלה במהרה בימינו, יורה לנו איך להקים את בית המקדש מחדש. אם זה יוקם על ידינו, או שיוקם לדעת היותר מירושלים, בית המקדש השלישי ייבנה בידי אדם, ועוד לפני בואו של המלך המשיח. אז אולי אנחנו נזכה באמת לבנות את בית המקדש.
בעזרת השם, תודה רבה לכבוד הרב וחג שמח. כאן היינו אתכם באולפן, פנחס קופר ואווירת, חג שמח לכולכם.